הנושא של לימודנו היום מתחלק משניים, הרצל מצד אחד, הציונות מצד שני. לכן הכותרת הכללית של השיעור, הרצל והציונות. על מנת קודם כל לתפוס במה מדובר, אנחנו נתרכז קצת בהתחלה באישית עצמה של הרצל, ויחד עם זה אנחנו גם נעבור אל הרעיונות. לכן הייתי רוצה קצת לדבר על תולדותיו של האיש. ותולדות החיים של הרצל גם מלמדים משהו על אופי הרעיונות שהוא נעשה בקרבו, הייתה התפתחות במהלך המחשבה שלו, למרות חייו הקצרים. ונתחיל קודם כל מאבות אבותיו. רבינו הרב צבי יהודה זצ"ל תמיד היה מדגיש את העובדה הזאת שהרצל לא היה אשכנזי, אלא היה ספרדי, היה ממשפחת ספרדי, והרב צבי יהודה ראה בזה ערך מיוחד. כנראה שהוא הבין שבלי להיכנס לפלגנות חס וחלילה, שבחלק הספרדי של האומה הישראלית עדיין רגשות טבעיים לאומיים נשארו, ולכן אין פלא שמי שהוליד את מי שגאה לתומתנו בדור הזה היה אותו חלק. אבל מי הוא היה בדיוק? הוא היה צאצא ישיר של רבנו יוסף תייסיסק. רבנו יוסף תייסיסק. כן, רבינו יוסף תייסיסק היה גדול חכמי סלוניקי לפני 500 שנה, היה בן דורו של מרן רבי יוסף קארו, והוא היה היחיד בדורו של רבי יוסף קארו שרבנו יוסף קארו היה מפחד ממנו, היה רועד מפניו. עד כדי כך מסופר שהמגיד שנגלה לרבנו יוסף קארו, המלאך שהיה מגלה לו דברי תורה וסתרי תורה, נגלה קודם לרבנו יוסף תייסיסק, ורק מאוחר יותר נגלה למרן רבי יוסף קארו. מרבינו יוסף תייסיסק נשאר לנו הרבה לכתובים, אבל אנחנו יודעים הרבה עליו דרך ההערצה הבלתי מוגבלת שהייתה לתלמידו הגדול ומגדולי הפוסקים, מהרשד"ם. מהרשד"ם תלמידו של רבנו יוסף תייסיסק. מהרשד"ם, מעניין מה השם שלו, זה שם מוזר קצת, רבנו שמואל ממדינה. מעניין שתלמידו של הרצל קוראים למדינה. תלמידו של אבי אביו של הרצל קוראים למדינה. הרצל גדל במשפחה, סבא שלו, קודם כל, אולי נתחיל עכשיו לסגור יותר טוב אליו, סבו של הרצל היה החזן וקהילתו של אחד מגאוני ישראל, רבי יהודה חי אלקלעי זצ"ל, שחי בעיר סרייבו שביוגוסלביה. רבינו יהודה אלקלעי כתב משהו כמו 60 שנה לפני הציונות ההרצליאנית, כתב תוכנית שלמה לגאולת העולם. מעניין מאוד מה היו רעיונותיו של רבי יהודה אלקלעי. רבי יהודה אלקלעי אמר, צריך לאסוף את היהודים מכל העולם, צריך להקים קונגרס, צריך להקים בנק, צריך לבנות רוע פוליטית שתפנה אל המעצמות כדי לבקש להעניק לעם ישראל את ארץ ישראל בתור מדינה. מעניין, כל התוכנית של באזל כבר כתובה אצל הרב של הסבא של הרצל. מעניין, אף על פי שכנראה הרצל לא שמע, ככה לפחות אותה, הוא לא שמע על התוכניות של רבי יהודה אלקלעי, אבל ייתכן מאוד שהדברים האלה נשארו מפעפעים בתוך המשפחה. אף על פי שההורים של הרצל בעצמם היו הורים מתבוללים לחלוטין. זאת אומרת, לא לחלוטין, לא במובן הזה שהם היו מוכנים להתחתן עם גויים, אבל הם האמינו שיהודי צריך לחיות בעידן המודרני לפי הדופק של התרבות הכללית, כשהתרבות הכללית היא התרבות האירופאית-נוצרית של אדם הימי. כלומר, הרקע שבו גדל הרצל היה רקע שהיינו מכנים אותו היום חילוני קיצוני. אף על פי שהרצל עשה בכל זאת דבר שכל יהודי היה עושה אותו אז, בר מצווה. זה בר מצווה בעיר בודפסט, אחר כך הוא עבר לוינה. אבל סך הכל הרבה יהדות לא הייתה במשפחה, הייתה קצת גאווה לאומית, אבל הגאווה הלאומית הזאת הייתה גם מוכנה להסתפר לפי צורכי העלייה החברתית, והדבר הזה גרם שהרצל ביומנו, ביומניו, כשהביע את דאגתו הכנה לגורלו של עם ישראל, הוא באמת רצה לפתור את בעיית האנטישמיה. מה יכול כבר יהודי מתבולל לחשוב כרעיון גאוני כדי להציל את עם ישראל מן האנטישמיות? אז הגה רעיון שבאמת טעם את החינוך שהוא קיבל. הוא הציע התנצרות המונית של העם היהודי. זאת הייתה דרכו אב, וזה בעיניי כבר היה גוון דתי, כמו שאפשר לחשוב בימינו. באותם הימים התנצרות כאושו היה לעבור את, את המצור של החברה הכללית. זה היה אקט פורמלי לחלוטין, אבל שיכול היה לפתור את בעיית האנטישמיות, כך הוא חשב באותם הימים. אני מדגיש שזה באותם הימים, כי אנשים לא תמיד יודעים מתי הרצל אמר את הדברים האלה, לפעמים מצטטים את זה בכל מיני קלטות גדולות, אבל צריך לזכור שהרעיון הזה נאמר על ידי הרצל כשהוא לא יכול היה לחשוב אחרת, ויאמר לשבחו שבאותם הימים הוא כבר חשב על פתרון בעיית היהודים. אפשר לומר שכבר מגיל צעיר, השאלה הזאת הטרידה אותו ביותר, הטרידה אותו מאוד, כיצד אפשר לקרוא את עם ישראל, כמובן הוא לא חשב על הרעיון הציוני. באותו הקשר אפשר להבין מה שקרה ביחס למשפחתו בכלל. למשל, היה לו בן, שבתחילת, כשנולד בנו, הוא לא מל אותו. לא מל אותו, הוא אמר, לא שאני משהו, יש לי משהו נגד ברית מילה, אבל אני כבר לא רוצה לכפות עליו את דרכו בחיים, ולכן אני אשאיר את זה לבחירתו. אחר כך, 15 שנה יותר מאוחר, הרצל שינה דעה, גם זה שוכחים לציין, והוא כן מל את בנו, כשבנו היה בן 15. כן? הוא שינה דעה, ואכן מל את בנו. כן? כלומר, כך שאנחנו רואים איזה שהוא תהליך של התפתחות מאוד מעניין בחיים של הרצל, עד שהגיע הזמן שבו הוא ישב בפריז, אתם יכולים לתאר לעצמכם, עיתונאי, בינאי, מצליח, כותב מחזות תיאטרון, בעצם בין סיפוחיה של התרבות האירופאית המערבית, שביום מן הימים יושב לו בפריז, בבתי הקפה, ויום אחד מגלה שכל מה שהוא חשב על התרבות המערבית מתנפק לו בפנים ברגע אחד. זה כאשר הוא ראה איש מצרי מכה את ראיוס. כן? אז הוא גדל, יצא מבית פרעה, ראה שמכים את דרייפוס, ואז הוא החליט להיות בצד של עם ישראל. ואז הוא כתב את ספרו מדינת היהודים בתור פתרון של השאלה היהודית. הוא אמר, היינו מאוד רוצים להתבולל באירופה, אבל הגויים לא רוצים. מכיוון שהגויים לא רוצים, אז אין ברירה, עלינו לשוב לארץ אבותינו. כן, זה בעצם היה התוכן העיקרי של המחשבה שלו, כשכמובן האדם הזה בגדלותו לא סתם נשאר קופה על שמריו, החליט גם להקים הסתדרות ציונית, הסתדרות עולמית, כדי להעניק ממד פוליטי לרעיונות שלו. אפשר לראות פה את העוצמה של הקפיצה מהתבוללות מוחלטת לבעצם איזה מין שיבה בתשובה, חזרה בתשובה לציון, ותוך כדי אבחון על ידי מאורע אחד שעד הסעיר את צרפת של אותם הימים, כן, הוא הבחין מיד מהו הכיוון שעם ישראל צריך ללכת אליו. כן. אתה אומר דבר שאין הדעת סובה לתור. אתה אומר שהרצל בספרו לא חשב על הקמת מדינה יהודית. האופי של המדינה, אנחנו לא נגיע לזה. כן, מה האופי של המדינה? ברור שללא שום ספק, לפי החינוך שלו, הוא לא יכול היה לחשוב על מדינה אחרת מאשר מדינה מערבית, בעלת תרבות מערבית במזרח התיכון. ברור, זה גם לפי המחשבה הקולוניאליסטית של אותם הימים. אבל לא את זה, אנחנו לא מבקשים מהרצל להיות דתי או חבדניק. זה לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא שלח אותו אלינו. הוא שלח אותו אלינו בשביל להשיב אותנו ציונה. כן? נושא פה לציין את הדמיון המדהים שיש בין האישית הזאת לבין שתי דמויות תנ"כיות. האחת, ואתם שמתם לב שאני כבר עמדתי לזה, משה רבינו. כן? שמשה רבינו גדל באווירה שונה לחלוטין מאחיו המבוקעים, אבל דאגה לאחיו מקננת בליבו, וכאשר הוא רואה את המציאות כפי שהיא בשטח, אז הוא מבין בבת אחת שאין יותר מה לצפות מיצחק. זה לא כל כך פשוט, הוא לא מיד מבין שצריך להביא את עם ישראל לארץ ישראל, את זה הוא מבין במראה עצמה הרבה יותר מלחם. אבל איזה מין התעוררות שהשורש שלה איננה בגילוי רוח הקודש. כי אם בהתעוררות מוסרית, היא המביאה אותו לזה העמדה הזאת, הפרו ישראל. או הדמות השנייה, גם כן מעניינת מאוד, האב טיפוס של היהודי המתבולל בתנ"ך, יוסף הצדיק. כן? אנחנו רואים את יוסף תנועה כפולה. התנועה האחת, כשהוא נמכר על ידי אחיו למצרים, אז הוא מכנס ועולה לגדולה אצל המצרים, נולדים לו שני בנים, הוא מכנה את הראשון מנשה. מדוע מנשה? כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. כלומר, מלא שאנחנו יודעים על האישים, הנעלה והכילית של יוסף, הפסוק הזה, נראה שהוא נאמר על ידי מתבולל. נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. שכחתי את אבא. אחר כך הבן השני נולד, כי הפרני אלוהים בארץ עוני. כן? אני מצליח אצל אלוהים, בעזרת השם כמובן. אבל בסופו של דבר, באותו שלב של החיים שלו, נראה שיוסף בכלל לא חשב על זה שאחיו יבואו אליו. כלומר, הוא, מבחינת הקריירה שלמה, הולך ובונה את תיקון העולם דרך מצרים. והתורה מספרת לנו כיצד הוא עשה זאת. הוא תיקן את כל הכלכלה המצרית, ותיקן כלכלה שוויונית, אפשר לומר במונחים של ימינו, קומוניסטית, מרקסיסטית, ואת זה הוא מכר למצרים. כן? כלומר, זה אופייני ליהודי להמציא איזושהי אידיאולוגיה כלכלית כדי לגאול את האנושות. זה לא חדש. כן? ובסופו של דבר, אתם מכירים את הסיפור, אני רוצה לעזור עליו, משפחתו מחזירה אותו אל חיק המשפחה בגלל הוויכוח על בנימין, ובסוף יוסף אומר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעלה אתכם אל ארץ אבותיכם. אומר רש"י, מה ראה יוסף? הוא ראה שהתחיל השעבוד. הוא הבין שכל הרעיון של התמזגות, סימביוזה בין עם ישראל לבין מצרים, ולהפוך למצרים מבחינת הזהות החיצונית, הדבר הזה לא יצלח, ושעתידה שואה להתמוטט על העם היהודי, ולכן הוא אמר, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותיי מזה אתכם לארצכם. לא. הדברים מאוד ברורים, כן, שאנחנו רואים, היהודי הראשון שחשב בכיוון של התמזגות עם התרבות הכללית, ובסופו של דבר, כתינוק שנשבע בין הגויים, הרי האב טיפוס של התינוק שנשבע, אז אם זה לא יוסף ומשה, אז מי זה כן? אם כן, משה ויוסף מחליטים ביום מן הימים שצריך לצאת מן התרבות הזאת ולשוב אל ארץ האבות, כשאצל משה רבנו יש תוספת שהקדוש ברוך הוא בסוף נגלה לו, וגם אמר לו את זה. משה רבנו, אם כן, התפקיד הראשון שנועדה לו על פי ההשלכה הייתה, היה להוציא את ישראל ממצרים. יותר מאוחר, אנחנו מוצאים שהקדוש ברוך הוא הטיל על משה רבנו תפקיד שני, שהוא לא העלה על דעתו בתחילת דרכו, וזה לתת את התורה. כן? כאן בזה נגמר הדמיון בין הרצל למשה רבנו. כן? הרצל לא זכה להיות זה שנותן את תורת הגאולה לאומה, ובשביל זה צריך את הרב. אבל הרצל פחות מילה, פונקציה, שמצאנו כחצי היהודים של גואלנו הראשון, משה רבנו. יש כאן מקום לשאול באמת, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה לנו דברים כאלה? מדוע צריך שהגואל יסמך על הגבול בין שתי תרבויות? או יותר נכון, צריך לעבור מתרבות אחרת, מהתרבות של המשעבד, כדי להיות זה שבסוף גואל אותה. כן, זו שאלה רצינית, כי היא כנראה חוזרת על עצמה כל הזמן. שהגואל צריך לעבור מבית פרוע. יש לזה כנראה איזושהי כוונה עמוקה ופנימית. והיא שגאולת ישראל איננה גאולת האומה הישראלית בלבד, היא גאולת האנושות כולה. וגאולת האנושות כולה דורשת שהאנושות תשתף בתהליך הגאולה. ולכן בית פרעו הוא המייצר את גואל ישראל, וכמו כן אירופה היא המייצרת את הציונות. כדי שתהיה איזושהי זכות לאומות העולם. אחד החוקרים אמר שהציונות הייתה מתת אירופה לעם ישראל. מתנה. מתנה שאירופה נתנה לעם ישראל. כן צריך להעמיק בדברים האלה. הכישרון הפוליטי, הכישרון להקים מדינה, להקים צבא, להקים ממשלה, זהו כישרון שמקורו לא בבית ישראל. זה כישרון ששייך לתרבות אדום. גם התורה מספרת לנו, עשיו, איש יודע סייד, איש שדה, מאדם שיכול לכבוש את העולם, יעקב, אשתה יושב אוהלים, הוא לומד תורה, מבשל נזיד עדשים לאורך התורה. אבל מי שיכול לקחת אחריות פוליטית על העולם, זה לכאורה עשיו. כך שכאשר אנחנו רוצים להיגאל מן הגלות, עלינו ללמוד מאומות העולם את הדרכים לצאת משם. ולכן היצר דווקא שאדם שיגדל בתרבות הפוליטית היותר מפותחת, או משה רואה את זה, הוא זה שבסוף יהיה מסוגל להצביע את החותם של הצורה הלאומית על השאיפות של המשרד. כן. איך המשרד כבש את הארץ? נכון. הוא למד, איך המשרד כבש את הארץ? תגידי, מי היה מנהיג? יהושע בן נון, מי זה שבט? אפרים, בן של מי? יוסף. אה, יפה. כנראה שצריך מישהו שיש לו כישרון פוליטי. כישרון של מלחמה. כן, גם על מחיר בן מנשה. אמרו, איש מלחמות היה. כן, לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה גבורתך. ואמרו, לכן אמרו חז"ל, אין עשיו נופל, אלא בידי בניה של רחל. מי היו בניה של רחל? יוסף ובנימין. בנימין, זאב, יתרח, בבוקר, תוכל עד. האמת היא, זה גם מתת אלוהים. תאו, דור, זה מתנה, מת השם, כן, לפי המקור של המילה. אם כן, יש פה מדרגה מאוד מיוחדת של אדם, שבשל מה, במין מהלך של ההשבחה, ייסן, בלי כל כך לדעת את מה שהוא עושה, את התקוות של עם ישראל. נאות נוסעים לציין דבר מעניין, הוא כותב ביומניו, שבזמן שהוא כתב את ספר מדינת היהודים, הוא הרגיש שיש, הוא הרגיש מעל ראשו משק כנפיים ומנורת שבעה קנים דלוקה. תגידו מה שאתם רוצים, אז איזה הוא כותב? מפורסם גם שהוא כתב ביומנו אחרי הקונגרס הראשון בבאזל, אמר, בבאזל הקמתי, ייסדתי את מדינת היהודים, ועוד חמש, בינתיים, אם הייתי אומר את זה בציבור, כולם היו צוחקים, עוד חמש שנים אולי לא, ועוד 50 שנה פתוח שכולם יבינו אותי. באמת 50 שנה לאחר מכן, קמה מדינת ישראל. כן, נכון?
אני מתפלפל, קורא לך בזה,
כלומר, אתה אומר שהרצל לא ידע מהי הדרך להצלת אומתו. למשל, הרעיון שלו על ההתנצרות ההמונית לא הייתה מתוך שנאת ישראל חס וחלילה. אתה מבין את זה לפי ההקשר התרבותי של אותם הימים, כן. הוא לא הלך נגד עמו, זה בדיוק העניין. הוא לא הלך נגד הדרך של עם שלו. באותם הימים הדרך של עם ישראל הייתה דרך של התבוללות, לפחות במערב אירופה. אתה צריך להכיר את האווירה המיוחדת של המאה ה-19. האווירה המיוחדת של המאה ה-19 זה שהדת זה דבר מיושן, איזשהו צריד של העבר, המעכב את האמנציפציה של היהודים. מאותם הימים הייתה מחשבה מאוד אופטימית ביחס לתרבות האירופאית. חשבו שאירופה תגאל את הסוף. לא להבין, זה היה באמת הרגע
שלנו.
קראו לזה יהודים, באותו זמן. לא קראו לזה המיוחד. מיוחד היה עבר משותף. ברור. ומה שאתה אומר לגבי יוסף ומשה, אינני יודע מה הלך בבית פרעה בדיוק. כן? באיזה אופן משה גדל בדיוק. איך תדע? מה לימדו אותו שם? כן? אחר כך יש איזה מאמץ מיוחד של משה, ויגדל משה, ויצא אל אחד. כן? כלומר, יש פה איזושהי טרנספורמציה של האישיות, איזושהי השתנות של האישיות, שמביאה את משה להיפגש עם אחד. זה לא, לכן מה שאתה אומר, זה לא כל כך פשוט, שכך היה גם אצל אבותינו. אם כן, יש לתאר דברים נפלאים שם הרצל ביומנו, למשל, אחרי שהוא כבר התחיל להקים את המדינה הציונית, את ההסתדרות הציונית, אמר משפט כזה, השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל ארץ היהודים. מעניין. רואים התפתחות מעניינת אצל תינוק שנשבע בנדולים. כמו כן גם כתב באותם הימים, אין אומתן אומה, אלא באמונתה. כן? תגידו מה שאתם רוצים, אבל את זה הוא כתב ביומן של עצמו, זה לא היה לפרסום. הוא לא כתב את זה בשביל לפרסם את זה ברמה. הוא כתב את זה בינו לבין עצמו. ברור שהמושגים של אמונה ויהדות לא יכלו, לפי מידת החינוך שלו, לפי האווירה התרבותית של אותם הימים, להיות זהים עם המשנה ברורה. ברור שזה. כן? ואולי דווקא זה כן, אני צריך להיות כך, משום שאדם שהיה יותר מדי דואג באותם הימים לדקדוקיה של ההלכה, לא יכול היה להשקיע את כל מרצו ואת כל נפשו בגאולה הלאומית הפוליטית. כך שהקדוש ברוך הוא לא במקרה שולח לנו אנשים כאלה. למשל, אתן לכם דוגמה פשוטה. נאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק זין, דף צדיק חס לי, עמוד ב'. עתיד הקדוש ברוך הוא, אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר, שנאמר וביקשו את השם אלוהים ואת דוד מלכם אשר הקים להם. כלומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. כלומר, התורה, הנבואה, מספרת לנו מראש, כך אומרת הגמרא, שמי שיעמוד בראש האומה בזמן הגאולה, כשיצאו מעבדות לחירות, שמו יהיה דוד. רק מוסיפים לנו עוד איזה פרט חשוב. דוד אחר. כל מי שקצת בקי בספרות התלמודית, רגיש למילה הזאת. מה זה אחר אצל חז"ל? אפיקורוס. יהיה אחד דוד, הוא יקים את המדינה, הוא יהיה אפיקורוס. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש לו תוכניות, יש לו סיבות לדבר. כן, כמו שנאמר גם בספר ישעיהו, האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. מה פירוש? האומר לכורש משיחי, הוא יבנה את ביתי. בית שני נבנה בהחלטתו של מלך גוי, עובד עבודה זרה, שביקש את טובת עצמו. מה? אתה מדבר על דריאש. כן. אני מדבר על כורש. כן. כורש, המלך הפרסי שכבש את בבל, הוא אומר, כל הארצות נתני השם אלוהי השמיים, והוא ציווה עליי לקנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו, השם אלוהי ואימו ויעל. ברור שהשרה הזאת היא השרה פוליטית. מה, כורש באמת, באיזו מידה כורש באמת האמין בדברים האלה? זאת שאלה אחרת לגמרי. אבל זה מעניין מאוד. מה רוצה הנביא לומר? כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול, הוא שולח את מי שהוא רוצה. אפילו גוי עובד עבודה זרה, הוא הנקרא משיח אצל הנביא. מדוע? בגלל שהוא זה שמגשים את השאיפות הגאוליות של המצרים. לכן לא צריך לקשור קושיות על הקדוש ברוך הוא, מדוע הוא עושה את זה כך. כן, אפשר אולי לנסות להבין למה הוא עושה את זה כך. כן. אנחנו באמצע השיעור, אנחנו נגיע, בסדר? מעניין מה נאמר בספר מדינת היהודים. אולי כדאי פעם לקרוא את הספר הזה, לא כולם קוראים אותו, למרות שהוא ספר חשוב. יש לו כל מיני רעיונות איך תקום המדינה היהודית. אחת השאלות שהוא מתייחס אליהן זה כיצד יעלו העולים, מי יביא את האנשים לעלות לארץ. אז הוא אומר, זה פשוט מאוד, הרבנים, הם יעשו תעמולה ציונית, והם יעלו את צאן מרעיתם. זאת הייתה מחשבתו. אומנם הוא לא חשב שהמדינה תהיה בעלת אופי דתי, הוא לא רצה שהדת תשתלט על המדינה, אבל הוא נתן אמון בהנהגה הרבנית שהיא זו שתעודד, כי הרי בסופו של דבר, מה שהוא בא לומר, זה בעצם ציפייתם ונבואתם של נביאי ישראל. לכן יש שום סיבה שהרבנים התנגדו. אחר כך הוא ראה התנגדות של הרבנים, ואז הוא התחיל להבין מה זה חטא המרגלים. אבל זה היה מחשבתו הראשון. יש גם אולי להגיד איזה מילה ביחס לרעיון שלו של הפרדת הדת מהמדינה. יש היום הרי בחוגים הליברליים, הומניסטיים של מדינת ישראל, יש הרבה מאוד הסתמכות על המחשבה ההרצליאנית בדבר מדינה שהיא בסופו של דבר חילונית ויסודה. כן. ויש בזה משהו מאופייה של הגאולה בכלל. הגמרא מספרת שבר כוכבא, כשהיה יוצא למלחמה, גם בר כוכבא היה מועמד לגאולת ישראל. כן, רבי עקיבא אמר שהוא המשיח, טוב, בסוף נהרג, מה אפשר לעשות? אבל הרעיון היה שבר כוכבא יהיה מי שיגאל את ישראל. הגמרא מספרת שכאשר הוא היה יוצא למלחמה, לפני שהוא היה מתחיל את הקרב, הוא היה עומד בראש הצבא. ואומר בפני החיילים, היה פונה כלפי שמיים, ואומר, לא תסעוד ולא תחצוף. פירוש, אל תעזור ואל תפריע. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תעזור ואל תפריע. מה הייתה הכוונה שלו בדבר הזה? רבי עקיבא אומר על האיש הזה, המחוצף קצת, כן? הוא אומר עליו, דן מלכה משיחה. מה לפני? גם אחר. זה כולם שופכים, בכל מיני דרשות, שופכים שרבי עקיבא אמר את זה גם אחרי, כך כותב הרדב"ז מפורש. בין מה שכתוב שפרשו מינו רבנים, אבל הרדב"ז אומר, אבל רבי עקיבא לא פרש. גדול הדור הבינו. כן? כל מיני רבנים נמוכים, כן, מרבי עקיבא, מבינוני ומטה, ברגע שהם שמעו ביטויים כאלה, הם אמרו, לא רוצים לשמוע. כן? אבל רבי עקיבא לא היה אכפת. למה? רבי עקיבא ידע את הסוד. שבעקבות משיכה חוצפה יסביר, שהתהליך של הגבולה דווקא בא על ידי זה מין חוצפה כזו. מבאר הרב קוק, באיגרת שלו לתנועת בני עקיבא, במאמרי ראייה חלק בית מדלים, הוא אומר שכוונתו של בר כוכבא הייתה לחזק את הרוח הלאומית. אם אתה כל הזמן סומך על עזרתו של הקדוש ברוך הוא, אתה לא תצליח. זה מביא לידי בטלנות. כן? בעזרת השם יהיה בסדר. מה? זה לא צריך ללכת לצבא, אנחנו נגיד תהילים בקדוש ברוך הוא יפיל את אויבינו, כל מיני דברים כאלה. אז אומר רבי, רבי עקיבא רצה להילחם נגד הנטייה הזאת, ולכן דווקא צמח באישיות שאמרה משפטים מחוצפים כאלה כלפי מה. אז זה לא כל כך בסדר, כן? הגמרא יש לה ביקורת על האמירות האלה, כן? אבל בכל זאת, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה זה באופן שבו מנהיגים מהסוג של בר כוכבא מחזקים את הרוח הלאומית. אם אתה אומר, אין לנו על מי להישען, אפילו על אבינו שבשמיים, אז בסוף אתה נלחם. כן, ידוע, יש איזה שיר היום, כן? אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. השיר הזה הוא כללה, שהפכה לשיר. כן, זה גמרא, זה משנה במסכת סוטה. במסכת סוטה נאמר שמיום שחרב את המקדש, כל יום מרובה כלילתו מחברו. ואז מתאים שם רשימה של כללות, ובסוף אומרים, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אחר כך באה רשימה שנייה של כללות, ובסוף הרשימה, ועל מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אחרי הרשימה שלישית של כללות, ובסוף, ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. מפרש היה הרב גורן לצל, היה אומר, למה יש כללות? כי כל פעם שקורים אסונות, במקום לעשות משהו, אומרים, יש לנו לשמוך על אבינו שבשמיים. במקום לעשות משהו, תעשה משהו, לא יהיו כללות. לכן צריך להבין גם עמדה תקיפה, אפילו הייתי אומר אנטי-דתית, מבחינה מסוימת, כי היא ממלאת פונקציה חשובה במהלך הגאולה. הייתי רוצה גם להוסיף פה, עוד כמה דברים בדבר אישיותו המיוחדת של הרצל, משהו שקצת דברים שאמרו אנשים שהכירו אותו, או אנשים ששמעו עליו. למשל היה יהודי אחד מגדולי ישראל בהונגריה, רבי משה שמואל גלזנר. רבי משה שמואל גלזנר היה הנכד של החתם סופר, והיה הרב של העיירה קלויזנבורג, כן? מגדולי ישראל, ממש. בשבת בבוקר יום אחד הוא אמר בפני אנשי קהילתו שהוא מתפלל שבגן עדן הוא יישב למרגלותיו של הרצל. במנחה של שבת הוא כבר לא היה רב של קלויזנבורג. ביום ראשון בבוקר בנו רבי עקיבא גלזנר מונה בתור הרב של קהילת קלויזנבורג. כי הבן היה בסדר, כן? הבן היה בסדר, הוא היה נגד הציונות, אז הוא בסדר. מעניין שאחרי השואה, הרב עקיבא גלזנר, הבן שמונה במקום אביו, ניצל על ידי הציונים מן השואה, ברכבת של קסטנר. ואז הוא הגיע לארץ, והוא פרסם מאמר הנקרא וידוי גדול, שבו הוא אומר, אני צריך להתוודות לפני ריבונו של עולם ולפני כל עם ישראל, שאני וכל גדולי ישראל שאני בהונגריה בתקופה ההיא קיימו. צריך לדעת את זה. באותו זמן גם, בזמנו של הרצל ממש, כשהרצל ביקר בעיר וילנה, וילנה הייתה עיר של גדולי ישראל, של סופרים וחכמים וכו', הרב של וילנה, רבי שלמה הכהן, יצא לקראתו עם ספר תורה בידו ורקד לפניו יחי מלך ישראל. של בגדולי ישראל זאת אומרת, אני צריך שתלך. אז משה אומר, אבל הם לא יאמינו לי. לא נראה אליך השם. אז זה לא יאמינו לי. אומר הנציב, הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא שולח. אז משה אומר, אבל הם לא יאמינו לי. לא נראה אליך השם. אז זה לא יאמינו לי. אומר הנציב, הם לא יאמינו שהקדוש ברוך הוא שולח אחד כמוני. אני נראה מצרי, מגולח, למדתי פילוסופיה, למדתי מתמטיקה, זה. הם לא יקבלו. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה בכל זאת שזה. אז אומר לו, בי אדוני שלח נע ביד תשלח. אומרים חז"ל, תשלח מי שאתה רגיל לשלוח. למי הוא מתכוון? אהרון הכהן, אהרון אחיו, היה תלמיד חכם, יושב בישיבה במצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אשלח לך כזה? ויחר אף השם במשה, ויאמר, הלא אהרון אחיך הלוי, כלומר הרב שגדל איתם בגטו, ידעתי, כי דבר ידבר. על מה רבנים מדברים כל הזמן? בעזרת השם תבוא גאולה. יהיה בסדר, שנה הבאה בירושלים. בסוף ניגאל, נצא מפה, הקדוש ברוך הוא יעזור. כן, אנחנו פנים שלוש פעמים ביום. ברור שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מפה. אבל תציפו לדבר, תעשו משהו. אז זה משהו אומר, ידעתי כי דבר לדבר הוא. היחיד שיש לו כישרון פוליטי זה אתה גדלת במחאות. אלא מה אתה מפחד? שהרבנים לא יהיו איתך, אל תדאג. הנה יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. יש אחד מן הרבנים לפחות, שכשהוא רואה אותך, הוא אומר שאתה מביא את הגאולה. אז אל תדע, משה, הרב קוק נמצא איתך. לא יכול להיות. מה אתה אומר? אגב, אני רוצה להגיד, שזה איזה מין ממד קבוע של הציונות, מראשיתה ועד ימינו ממש, שלא היה גוף פוליטי ציוני או ממשלה בישראל, שלא עשו מאמצים כבירים והיו מוכנים לשלם כסף, כדי שיהיה בעל זקן אחד שישב איתם בממשלה. תמיד זה היה. הרצל עשה את כל המאמצים בשביל שהרב ריינט יהיה, בן גוריון עשה את כל המאמצים כדי שהרב מימון יהיה, תמיד מחפשים מישהו עם דקן שייתן את הגושפנקה של המסורת העתיקה למפעל הציוני. זה מאוד מעניין הדבר הזה, איזה מין תחושת חוסר לגיטימיות שמקננת בתת מודע הקולקטיבי של ההסתדרות הציונית. כן, נכון? שתי שאלות אתה שואל. א', אתה אומר הרב קוק התרחק מהציונות, ב', הרצל רצה להקים מדינה באוגנדה. הרב קוק לא התרחק מהציונות, אלא התקרב לציונות. בתחילת דרכו הוא ייסט מאוד, ובסוף היה בעד הציבור. אלא זה שהוא הקים עוד הסתדרות נוספת, הסתדרות ירושלים. זה היה כדי לתת נשמה להסתדרות הציונית, לא מתוך צחקות עם הציבור, חלילה לא. לא, הוא אמר את זה על המזרחי, פה אני מתייחס אליו. דבר נוסף, מה שאמרת על תנועת אוגנדה, כן, האוגנדיזם, מאוד מעניין. מי תמך בתוכנית אוגנדה בהסתדרות הציונית? הדתיים. הדתיים, הם היו בעד, המזרחים, המפדלניקים, הם היו בעד. הם תמכו בכל ליבם בתוכנית אוגנדה. הרב ריינס כל הזמן יושב עם הרצל ומחזק אותו. מי התנגד? החילונים מרוסיה, חיים ויצמן בראשם, שאמר לא יקום ולא יהיה. מוסישקין, כל אלה, כל החילונים מרוסיה אמרו זה לא יעבור. והצליחו להכניע את הדתיים, ברור השם. עכשיו, אני רוצה פה להסביר את הנקודה הזאת. מדוע הדתיים היו בעד? כי הדתיים, מה מחזיק אותם? התורה. יש לנו תורה, זה מחזיק אותם. בבוא הזמן, בעזרת השם תקום גם מדינה. לא קמה היום, תקום מחר. לא נורא, בינתיים אפשר לעשות ישיבות באונגדיה. לעומת זה, אצל החילונים שבציונות, אלמלא ארץ ישראל, אלמלא ציון, אז שערי ההתבוללות פתוחים בפניהם. בעצם אפשר לומר שעבור הציונות החילונית, הציונות הייתה חזרה בתשובה. בעוד שהרבה פעמים אצל דתיים, זו הייתה יציאה החוצה מן המחנה. כן? זה החידוש. לכן כשבאים בטענות, כל מיני אנשים עם זקן וכובע, אומרים איך יכול להיות שאתם תומכים בהרצל שהוא היה בעד תוכנית אוגנדה? נו, ובעד מה אתם הייתם? אתם בעד ניו יורק. כן, מה יותר? כלומר, זו חוצפה. מי שבעד גלות, שיבוא בטענות על תוכנית אוגנדה. זה מין דבר. מה? הרצל רצה להציל. הוא כותב את זה בעצמו. מסעת לילה הוא קרא לזה. הוא אמר, יש רגיפות ברוסיה, אני רואה שבינתיים שערי ארץ ישראל נעולים, הסולטן לא רוצה, לפחות נעשה משהו כדי להציל את היהודים. ג'וינט. טוב מאוד, יישר כוח. כן, מה זה? אני אשכח את זה מעט. אם לא תשאלו יותר מדי שאלות, נציג גם כל מה שאני רוצה ללמד. כן. אני רוצה כאן להוסיף פה עוד דברים שאמר הרב קוק. הרב קוק בהספד שהוא כתב להרצל, הוא נתפס במאמרי ראייה בעמוד 94, זה מאמר ארוך מאוד שאני לא אקרא את כולו, אני רק עושה פה עוד פה כמה שורות. והנה, בתור עקבה, במשיח בן יוסף, נתגלה חזיון הציונות בדורנו. זה מה ידוע במסורת היהודית, שני סוגי משיחיות יש, משיחיות בן יוסף, משיחיות בן דוד. כשכל אחד בא לתפקיד אחר לגמרי, התפקיד של משיח בן יוסף להוציא את ישראל מן הגלות. או כפי שאומרים בדרך הבדיחה, משיח בן דוד תפקידו להוציא את הגלות מן היהודים. אבל משיח בן יוסף מגלה את התוקף הריבוני, השלילה של הגלות. כן, ככה מובא במדרשים, ככה מובא אצל הקובלים. הוא אומר, אז ההתחלה של המהלך הזה, אומר הרב, זה נתגלה בציונות המדינית בדורנו. דווקא המדינית, ולא אצל חובבי ציון או דורשי ציון שהיו לפני כן. כי לפני כן לא הייתה מחשבה מדינית ממש. כן, גם פה הוא אומר בהמשך, דיבר על המרירות שראוי גם כן למי שנוכל לתושבו בתור העקבה למשיח בן יוסף, מצד השוואתו על החפץ הגדול הכללי של בחיית האומה במובן החומרי והכללי. הדברים האלה עוד יותר ברורים אצל רבנו הרב צבי יהודה, במאמרו על הפרק, בנתיבות ישראל, חלק א', כך הוא אומר, הרצל זה, לפני שאני אקרא את הביטוי, אני רוצה להגיד משהו. הרבה פעמים מתייחסים בסלחנות רחמנית לחילונים או לציונים. ואומרים, תראו, הוא תינוק שנשבע. זה מין ביטוי רחמני כזה, מסכן, תינוק שנשבע ברבים. הרב יהודה מוסיף לביטוי הזה, ביטוי חשוב. אף הרצל, זה התינוק הגדול. זה לא סתם תינוק שנשבע, זה תינוק גדול. יש גדלות עצומה בתינוק שנשבע. למה? ששב אלינו, מבין הגויים, פה הגמרא אומרים, הרב יהודה יודע על מי מדובר. אדם שחוזר מתוך הגויים היותר עמוקה, הוא חוזר בתשובה אלינו. מלא הוד חלומות ועוד געגועים אדירים. זו האישיות של, עכשיו יש הגדרה של הרצל, מעניין. הטבעת הצורה הלאומית הכללית, צורת עם, על שאיפותינו ועבודותינו. זאת אומרת, היו כל מיני שאיפות של גאולה, סוף סוף מישהו הבין שצריך לתת לזה כלי פוליטי. אני אתכף למדוע, עוד מעט אני אתכף למדוע גדולי ישראל לא תמיד הגינו את זה. שכאמור, גורמי חוץ גילוע, אך הוא ירגיש כמו באופן אינסטינקטי, כי, ועכשיו ציטוטים מהיומן של הרצל, השיבה אל היהדות קודמת לשיבה אל מדינת היהודים. עוד ציטוט. כי אין אמתנו אומה אלא באמונתה. עוד ציטוט. וכי אנו מכירים עצמותנו ההיסטורית אך ורק באמונת אבותינו. כמה דברים מפורשים. אני רוצה לצטט משהו מספר בצורה של רומן שכתב הרצל בתקופה שהיו לו קשיים בהשגת מדינה. הם בהתחלה הוא פנה לכל מיני גורמים, לקיסר גרמניה ולסולטן ולאנגלים וכדומה. בעצם בשלב זה נתקע. אז נשאר לו קצת זמן, כתב איזה רומן בשם אלטנוילן, או בעברית תל אביב, כלומר ארץ ישנה וחדשה, בחדשה כאחד, אלף לישן, נוי, חדש, לן, ארץ. ושם הוא מתאר בדמיונו איך תיראה המדינה העתיד. באמת מדינה מתקדמת, יפה מאוד, עם רכבות, עם תעלות מים, עם כל הקדמה של המאה ה-19, לפי מוצגיו. כן, מדינה נקייה, יפה, עם קצת ערבים, אבל ערבים שנראים יותר כמו טורקים אירופאים, באמת. שאוהבים את הציונות בגלל שזה שחרר אותה מן המחלות, מחשבה קולוניאליסטית קלאסית, פטרנליסטית כמובן. ושם, בסוף הספר, הוא מתאר איזושהי אספה, איזו מסיבה, שעושים ראשי המדינה ביחד. ובתוך המסיבה הזאת, כל אחד שמע נשאל, תגיד בזכות מי קמה המדינה. ואז שמע, ראש המדינה אומר, בזכות ההתאמות הציונית. אחד אחר אומר, בזכות הסוכנות היהודית. השלישי אומר, בזכות התורמים של הבנק הציוני. הרביעי אומר, בגלל החלוצים. הרביעי אומר, בזכות המעצמות. חמישי פעם. כל אחד אומר איזה רעיון, מי היה הגורם העיקרי להקמת המדינה. ובסוף, וזה השורות האחרונות של הספר של הרצל, שואלים את הרב. יש אדם איזה רב בתוך המסיבה, שואלים אותו, מי עשה את כל זה? אז הוא אומר, מאת השם הייתה זה. ובזה מסיים הספר. כן? זה גם דברים שאתה, אם כבר מצטטים את הרצל, אתה עובדת לצטט את הכל. כן? כלומר, איזה מין מהפך קרה אצלו בנפש. עכשיו אני רוצה פה להתייחס קצת יותר לתנועה הציונית בכלל. כן, אחרי שקצת הערכנו בשבחו ובזכותו של אותו ענק שהביא לנו גאולה בסופו של דבר בדורנו זה, יש קצת התבונן בתנועה הציונית בכלל. יש איזשהו שקר נפוץ. אומרים, הציונות היא תנועה חילונית. שקר וחלק. הציונות איננה תנועה חילונית, היא תנועה פוליטית. שנושאיה היו חילונים. כן? היו הרבה חילונים שהיו ציונות. אבל הציונות של עצמה, שאיפה להקים מדינה בארץ ישראל, אין זה קשור כלל וכלל לשאלה הדתית. עד כדי כך שאפילו כשהתחילה שאלת הקולטורה בקונגרס הציוני, הייתה פעם איזו תקופה, הייתה איזו שאלה, אתה רואה לזה שאלת הקולטורה. קולטורה, פירושו, פרנות. הייתה תביעה של חלק מהעשירים והקונגרס הציוני, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא צריכים לעסוק רק בשאלות של פוליטיקה, להציג מדינה בארץ ישראל, אנחנו צריכים גם לעסוק בשאלות של תרבות, של חינוך, אין מחלקה לחינוך ולתרבות של ההסתדרות הציונית. מי התנגד לרעיון הזה? הדתיים. הדתיים אמרו, חד זה חלילה. אתם תדברו רק על פוליטיקה ולא על דת. ואז בזמנו, הרב ריימס, ראש תנועת המזרחי, הציוני בדתיים, ראה כהישג נפלא את העובדה שסוף סוף התקבלה ההחלטה ולחצם של הדתיים שהציונות דבר אלא עם הדת. אוף, הרגישו את זה יותר טוב. למה הרגישו טוב? כי הם אמרו ככה, אנחנו לא נסבך את עצמנו עם הרבנים, יגידו שההסתדרות הציונית מפרנסת גם פעילויות שהן לא בדיוק לפי כל סעיפי השולחן ערוך, ולכן אנחנו נגיד, זה פוליטיקה נטו. אז מי התנגד לקישור בין התורה לבין הציונות? הדתיים כמובן. כן, זה לא חדש. לכן הרב קוק לא חסך את שבט ביקורתו מההסתדרות המזרחית. הוא אמר, אין לכם הצדקה לקיומכם כל זמן שאינכם מוחקים את הסעיף המחפיר הזה. ועוד איך שהציונות יש לה קשר עם הדת. אלא מה? ודאי שאי אפשר, כך אומר הרב ציודה בנציבות ישראל, אי אפשר להעלות על הדת תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. ועד רבה, אם יש תחייה תרבותית, אז יש גם ויכוח. יש מחלוקת באומה, מהי התרבות האמיתית? כך היא דרכה של אומה, שמתווכחים מהו התוכן התרבותי של האומה. כן, זה כבר שאלה. עכשיו, אני רוצה פה להוסיף נקודה חשובה. הציונות, כפי שאמרנו, איננה תנועה חילונית. היא תנועה ציונית. אבל איך קוראים לזה בז'רגון הרבני? הציונות היא זאת אחת מתרי"ג מצוות של התורה. כך כותב הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, בהוספותיו לספר המצוות לרמב"ן במצוות עשה ד', שאחת מתרי"ג המצוות היא שהארץ הזאת, אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם יצחק ויעקב, תהיה בידינו, ולא נניחנה ביד אומה אחרת, או בשממה. במילים אחרות מהרמב"ן, זה שיש לך ריבונות וחקלאות וצבא בארץ ישראל, זאת היא מצווה דאורייתא. לפי זה, כשהקימו את המדינה, הם צריכים לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה. כן? זאת מצווה, מה? מה? זאת אומרת, דברי הרמב"ן היו לפני הציונות. מה אתה אומר? כן, אבל יש ממד במצווה הזאת, זה המצווה של הכיבוש. כלומר, השלטון המדיני. זה דבר שלפני כן לא עשו. זאת אומרת שאפשר לומר שברגע שמצווה נעשית על ידי אנשים שלא מוצאים חן בעיניך, אז אסור לעשות אותה. נגיד, למשל, אם אתה תארגן פעילות, סעודה שלישית, יבואו לשם חילונים. מסקנה, אסור לעשות סעודה שלישית. נכון? כיוון שיש חילונים שעושים את הסעודה שלישית, רק לעשות. מה בדבר הטענה שהרצל נענש בעונש כרת שלא נותר ממנו זכר מאחר והתעסק בהקמת המדינה ובציונות? טענה יפה מאוד. זאת אותה טענה שאפשר לשאול על משה רבינו. מסכן, הבן שלו, של משה רבינו, עבד על עבודת הרב. בכלל, המשפחה של משה רבינו קטסטרופה. לא נשאר מזה כלום. מהרצל לקח נשאר בסוף איזה נין, איכשהו. מעניין, גם משה רבנו ביקש, ככה יפה בראשי פרשת מנחה שקראנו בשבת, ביקש שבנו יעמוד תחתיו. אותו דבר, הרצל רצה שבנו יהיה אחריו. לא הלך. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, לא ככה עליו במחשבה לכאן, אלא יהושע היה זה. זאת אומרת, יש אנשים שמקריבים את גורלם האישי לטובת האומה. ואם תגידו, הרי משפחתו עבדה מישראל, אז תגידו אותן טענות חד וחלילה על רמח"ל, רבנו משה חיים יצחקו, מגדולי האומה לכל הדעות, שמת בגיל 40, הוא וכל משפחתו במגפה בעזה. כולם. לא נשאר מהמשפחה של רמח"ל כלום. אז הטענות האלה, עליהן נאמר, לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא ברככם דרכה. כן. כן, מה אתה אומר? לא, הציונות היא פוליטית, כי זו תנועה שמטרתה היא פוליטית. הקמת מדינה. מה? לא, לא. החילונים באותם הימים רצו זיקה לארץ ישראל דווקא. כי זה הדבר האחרון שחסם בפניהם את שערי הגולים. נכון, מאוד מוגבל. והקשר, התנועה הציונית של עצמה, איזה סוג קשר איתי? קשר מדיני. מה הגדרה של ציונות? והגדרה נטו של ציונות זו תנועה שואפת לריבונות פוליטית של עם ישראל בארץ ישראל, נקודה. פשוט מאוד. עכשיו, מי שרוצה לעשות את זה, יישר כוח. אם חילוני רוצה לקיים את המצווה, יקיים. דתי רוצה לקיים את המצווה, יקיים. לבושתנו ולחרפתנו, הדתיים לא רצו. הם לא רצו לקיים את המצווה. אז מביא שדתיים לא רוצים לקיים את המצווה, זה מפסיק להיות מצווה. זה נשאר מצווה. כן, חטא מרגלים, הוא לא חדש. וכאן המקום פה להסביר קצת מה קרה לעם ישראל באותה מדור. היהדות במשך הדורות הגדירה את עצמה בהגדרה חדשה. מאז החורבן, לאט לאט התרגלנו לראות ביהדות, דת. לא בדיוק. ככה התרגלנו. התרגלנו לראות ביהדות דת. זו עושה ירידת מדרגה כזאת. בזמן שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא לא בחר בנו בתור אגודה של דתיים. הקדוש ברוך הוא בחר בעם. היה עם, הנה עם בני ישראל, וזאת הגדרה שקיבלנו לא במתן תורה כפי שרגילים לחשוב, אלא קיבלנו אותה מפי פרעה מלך מצרים. הוא אמר, הנה עם בני ישראל. וגם הקדוש ברוך הוא אומר, והוצאתי את עמי, את צבאותיי, מארץ מצרים. כלומר, עוד הרבה לפני מתן תורה. והתורה ניתנה לא ליהודים המוכנים לקבלה, אלא התורה ניתנה לאומה בכללה כישות פוליטית טבעית. מה? כולם מוכנים לקבלה? איפה מצאת את זה? לא, מה פתאום? לא, אם תשמע את הקלטת שלי, שהשיעור שברתי פה, את התורה מן השמיים, תראה שזה לא נכון. תשמע. פשוט אתה יכול להציג את הכלת או בגמח של מחוז מאיר או אצל אברהם מאיר. כן? 054-93-50-93. אם כן, שכחנו, בגלל הנסיבות ההיסטוריות, שכחנו שאנחנו עם והצטמצמנו לגדרי אומה. אני חושב פעם אחת, הוזמנתי לדבר בפני קבוצה של אנשי דת מצרים. תלמיד חכם גדול אמר לי תכף לדבר איתה. אני דברתי לדברתי. הם ביקשו ממני, כבוד הרב, לדבר, תלמיד של סגנון כזה, דודי. אמרו, כבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז הדברתי להם, תראו, אין שום משמעות דתית של יום העצמאות. כמו שאין שום משמעות דתי לחג הפסח, לחג השבוע, וליום השבת, ולכל מצוותיה של היהדות. כן, כולן מצוות לאומיות. זה דבר השם אל האומה, ולא אל הדתיים. אז הם התחילו עם כל הקושיות החרדיות. אמרו, זה כוחי ועושה מיידי, ופה מחללים שבת, ולא מתייחסים לתנ"ך, כל מה שאפשר להגיד, הם אמרו. כן? מעניין באמת המקורות של המחשבות, כן? יש כנראה איזה מין דמיון בין הזכייה של הציונות לבין אותה תנועה שהתגלתה שם. אבל לכן אי אפשר היה, כשהגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא הכריז שהוא מחזיר שכינתו לציון, אי אפשר היה להגדיר את היהדות, כלומר אי אפשר היה להגדיר את המצווה הזאת של כיבוש ארץ ישראל במונחים דתיים. זאת אומרת, זה נשכח מן האומה, במילים אחרות. באו הדתיים, באו החילונים, אמרו, יש לנו רעיון חדש. אנחנו נגדיר את היהדות כבר לא כדת, אלא כאומה. הם לא ידעו שכשהם אומרים את זה, הם בעצם חוזרים להגדרה מקום. באו הדתיים, שכבר התרגלו להיות דת, אמרו, אנחנו לא צריכים הגדרות חדשות. טוב לנו עם הגדרות הישנות, הטוב. ואז נוצר איזה מין דו-שיח של חרשים בין שני סוגי אנשים, שכל אחד הבין חצי מן הזהות הישראלית. היה אפשר לחסוך את הדבר הזה, אם באמת היו מעמיקים מספיק בעומקה של תורה. אבל כנראה שבאותם הימים חסרו הכוחות הרוחניים שיכלו לבאר את הנקודה הזאת. כן, מה רבה? שמה? נכון. הרב קוק באמת היה מספיק גדול כדי לומר שזה טעות לומר לצייר את התורה כדת. אבל לא כל אחד הבין את הדברים האלה. לכן נוצר איזה מאבק כזה, ויש כמה דתיים שהצילו את הכבוד האבוד של בית המדרש. יש היו בזה שני כיוונים שהם דומים מבחינה חיצונית אבל שונים באופן מהותי. יש תנועה נקראת ציונות דתית. מה זה ציונות דתית? זה גם ציונים מצד אחד וגם דתיים מצד שני. אז אדם קרוע בין שני אידאלים, מנסה ליישב בין שני אידאלים ובהכרח בינוי. לעומת זה, הייתה תנועה אחרת לגמרי, תנועת הגלילה של החפות, שהיא אמרה, הציונות היא הדת, והדת היא ציונות. זה אותו הדבר. ואין פלא שהמנהיגות של האומה, הרבה כדה ונבנת בימינו, נמצאת אצל אלה האחרונים. אין כמו אנחנו היום רואים התפתחות של המנהיגות במדינת ישראל, ואין ספק שתוך זמן שאיני יכול לנקוב בו באופן מדויק, אבל המנהיגות הפוליטית והרוחנית של האומה של המדינה תהיה אצל תלמידי הרב קוק. אין שום ספק בדבר, למי שיש לו עיניים לראות את הדברים האלה. אני רוצה לציין שלא במקרה, הקדוש ברוך הוא סידר כמה דברים מעניינים בתולדות הציונות. א', הדגל. דגל ישראל שבנוי היה על הטלית. כן, חיפשו בהיסטוריה הציונית, וולפסון זה היה, שאל את עצמו איזה דגל יהיה לנו. ואז חשבו, טלית. כן, הטלית זה חתיכת בד שאנחנו שמים עלינו בתפילה, אז אולי זה יהיה הדגל שלנו. יש אנשים בעלי לשון הרע שאמרו שכוונתם של הציונים, וזה הייתה לומר, לא צריך לשים את הטלית על גוף, מספיק שיהיה על המוט. כן? אבל דברים באלה, אלא אפשר לוודאי זו לא הייתה כוונתם של אלה שעמוקה, ומעניין שתמיד מוטיבים הלקוחים מן המסורת היהודית ממשיכים להתלוות לתנועה הציונית אפילו בחילוניותה יותר גדולה. אני אביא עוד דוגמה לדבר הזה. היה יהודי אחד מסובך מאוד בשם אליעזר בן יהודה. והוא אמר, יש לי הגדרה חדשה של היהדות. ארץ ולשון. זהו. וזה כדי להרגיל את הרבנים. נו, מה היה הארץ שאתה רוצה? ארץ הקודש. איזה לשון? לשון הקודש. כלומר, הציונות נושאת בתוך עצמה את המעצורים להתחלנותה. כן, זה דבר ששונה מאשר הסיקולריזציה, התהליך החילון שהיה באירופה המערבית בכלל. שבאירופה, המעבר מחיי הקודש, חיי הדת, לחיי החול, זה היה בזה שעברו מן השפה הלטינית, שהייתה השפה של הפולחן הכנסייתי, לשפות המדוברות. צרפתית, גרמנית, אנגלית וכדומה. ואיטלקית. בעוד שבתוך העם היהודי, התנועה של כביכול חילון היא על ידי אימות של ערכי קודש. וזה דבר שנושא בתוכו את המעצור של עצמו. לכן אין פלא שהרבה תלמידי חכמים, ובמיוחד בציבור הספרדי, זיהו את הציונות בצורה ברורה בתור הגאולה. אני אגב גם רוצה להדגיש את הדבר הזה, לא מתוך כיתתיות הדתית, אלא בגלל שהיום מקובל משום מה, מזה כבר איזה 20 שנה או 30 שנה, 20 שנה, לחשוב שהציבור הספרדי הוא חרדי. וזה דבר שלא היה ולא נברא, שהרי, למשל, אני אביא לכם מתשובות רבי יוסף מסך, שהיה מגדולי הרבנים הספרדים בארץ ישראל, שאמר, לגבי, פעם איזה יהודי שאל אותו, תגיד, מה עם אלה שאומרים את החנון ביום העצמאות? אז הוא אמר, מה אתה ספרדי, מה אתה בכלל מתעסק בשאלות האלה? תגיד הלל עם כולם. כמובן מאליו, אם אתה ספרדי, ברור שאתה תגיד הלל. זה דבר שהיום יש לו שוברים אותו. אבל פעם היה מובן מאליו. אני רק רוצה להזכיר גם שרבי משה חלפון, שהיה מגדולי רבני ג'רבה, היה גדול רבני ג'רבה, כתב ספרים נלהבים במהותה של הציונות ותמך בכל כוחו. גם אחד, יש לו עמוד בסוף אחד מספריו של שי מה הוא מסביר שכל חשבונות הגאולה שבספר דניאל מגיעים כולם לשנת תש"ח. הדף הזה לא הודפס למהדורות המאוחרות. למה? כי יש תמיד תלמידים שהם מאוד לא רוצים להיות במחלוקת עם רבם, אז משרתים את דף רבם כדי לא להיות במחלוקת איתו. כן, לא דבר כזה, אתה מסופר, יש לי עוד כמה, כן, מקורות כאלה. אם יש להזכיר בכל זאת, אחד מקודמי המחשבה של הרצל, ועד ועל ציונית מעשית, למרות שהוא לא הכיר את הרצל, זה היה רבי משה, השר, רבי משה מונטיפיור, שגם הוא בגדל ממשפחה ספרדית, שמקור רבי ליבורנו של איטליה, שגם הוא חשב על הקמת היסודות המדיניים של עם ישראל פה בארץ, ועשה כמה פעילות חשובות לקדם את העניינים האלה. אוקיי, עוד דבר אחרון. יש בגמרא במסכת תלמידים בצדיק ח' נאמר, יש שם ויכוח בין האמוראים, האם כדאי לחיות בתקופת המשיח. יש מחלוקת, יש שם אחד החכמים בשם אולה, הוא אומר לא, לא כדאי לחיות בתקופת המשיח, יהיה קשה מדי. וגם רבא אומר לא כדאי לחיות בתקופת המשיח. וגם רבי יוחנן אומר אי אפשר לחיות בתקופת המשיח. כל אחד מסיבה אחרת, שאנחנו לא נדון בעת כעת. אבל בסוף, אחד החכמים, רבי יוסף אומר, אני רוצה לחיות בתקופה הזאת, אפילו בצל הגללים של חמור. אפילו בצל הגללים של חמור של משיח. לא יודע אם ראיתם פעם גללים של חמור, זה לא עושה כל כך הרבה צל. מתי החמור עושה צל עם הגללים שלו? כשהגאולה תקועה בדרך. כמו שהחמור לא רוצה לזוז. אז יש גללים הרבה. זה יותר הר שעושה צל. ודווקא בצל ההר רב יוסף רצה לשבת, כי שם הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מביא גאולה לעמו ולעולמו. תודה.